שלום לכולם. אנחנו היום בעשרה בטבת, צום העשירי. בדברי חז"ל אנחנו רואים שלושה דברים שקרו בצום הזה. הדבר המפורסם ביותר, שנבוכדנצר התחיל את המצור על ירושלים, שנגמר בבניין בית ראשון. ועוד שני דברים, שני אירועים שחז"ל צירפו לדבר הזה, בט' בטבת עזרא הסופר שנפטר, ובח' בטבת תרגום התורה ליוונית. הצום הזה הוא למעשה אחד מארבעת הצומות, שלושת צומות החורבן הקלים, כן, אם אנחנו נוציא את תשעה באב. בכלל עשרה בטבת הוא מהקלים ביותר בשבילנו, כי אנחנו נוהגים להיות בחצי הכדור הצפוני בתקופה הזאת, ואז היום קצר יותר, ואז מעלות השחר עד הערב, סך הכל אין לנו הרבה שעות, 12 בערך, אבל עדיין זה צום יותר קל.
רגע, תשעה באב באוסטרליה זה קצר כאילו?
זה לא היתר לצאת לחול, למרות שזה לילו כיומו שם, אז בתשעה באב, אז תשעה באב צריך לצום בלילה גם באוסטרליה, כן, תשעה באב, אז זה לא יעזור לך.
זה היה מעבר מצפון
לדרום.
יש עוד דבר שצירפו בדור שלנו לעשרה בטבת, זה יום הקדיש הכללי. אנחנו הרבה פעמים חושבים בטעות שזה איזושהי תגובה כזאת של הרבנות הראשית ליום השואה והגבורה בכפזיים בניסן, והאמת היא אחרת לגמרי. הרי יום הקדיש הכללי זה דבר שנקבע הרבה לפני הידי הרבנות הראשית. למעשה היסוד הוא הלכתי, כתוב כבר בגמרא, אדם שלא יודע מתי פטירת קרובו, אז הוא נוהג, קובע יום שבו הוא נוהג את יום השנה, וגם אפילו צם ביום הזיכרון. הרבה אנשים קשה להם לצום ביום הזיכרון פרטי, אבל ביום הזיכרון שהוא כללי, אם הוא מצטרף פה לצום שגם ככה קיים, וגם זה יום שהוא יחסית קל לצום בו, כמו שאמרנו, אז נוהגים בו את מנהגי היורצייט, כמו נר נשמה וקדיש ומשניות. היום הזה נקבע, ברור נולם, מה הקשר לעשרה בטבת, אנחנו תכף נעסוק יותר בעומק של היום הזה ונראה, אבל כ"ז בניסן, כי יום השואה והגבורה, מעבר לכך זה בעייתי לנו מבחינה הלכתית, שאי אפשר לנהוג בו מבחינת היהדות, מבחינה הלכתית כיורצייט, כי אי אפשר להגיד בו, אי אפשר להתענות בו, ואנחנו לא מספידים בניסן, אז הוא נקבע כתאריך שרירותי, כן, רצו לקבוע אותו מרד גטובר, שזה ערב פסח, וזה לא התאים כל כך, אז אחרי זה מצאו איזה משהו בין שביעי של פסח ליום העצמאות, וכך הגיעו לכבזיין בניסן. אבל אנחנו כן, לא, אנחנו לא פורשים מן הכלל, ואנחנו כן מתייחסים לפולקלור שביום הזה, אבל למעשה יום הקדיש הכללי הוא עשרה בטבת. כל הדברים האלה הם ככה הדברים שאנחנו מציינים ביום הזה, אבל מה המהות של היום? זה אנחנו רוצים להבין יותר טוב. אז אנחנו כן ננסה להתעסק בשלושת הדברים האלה שהזכרנו, שזה תחילת המצור, עזרא הסופר ותרגום התורה ליוונית, אולי על העומק הקשר בין שלושתם. הואיל ואנחנו על מסגרת שיעורי תנ"ך שלנו, אז אנחנו לא יכולים להתעלם. לא נתחיל את הסיפור על המצור רק מפרק כ"ה בספר מלכים ב', מהפרק האחרון שבו צדקיהו נמצא במצור. הואיל ואנחנו נמצאים עכשיו בלימוד של הפרקים במלכים ב', אז נזכיר מאיפה זה מתחיל. למעשה בפרק ט"ז ו-י"ז אנחנו למדנו על כל גלות מלכות ישראל. מלך אשור מגלה אותם ומביא במקומם את השומרונים, הכותים, נכון, והמצור ממשיך אחר כך לממלכת יהודה, ופרק י"ח זה חזקיהו המלך, וכבר שם בתקופתו מתחילים לקצץ בדלתות ההיכל, אבל זה לא מספק את אהבת מלך אשור, והוא מטיל את המצור הכבד. אנחנו דיברנו שם, למדנו את הנאום של רב שקה, והדמורליזציה, מדבר בעברית, ובכל זאת ירושלים, כך מבטיח ישעיהו, תנצל. אחרי זה ישעיהו נוטה למות במחלת השכין, והוא מקבל את הנס הזה, את האות הזה של 10 מעלות במעלות החז, לפנות ערב, חזר אחורה, נוספו לו 15 שנים, ובאותו זמן מרודח בלדן בן בלדן, מגיע חזקיהו, מתרפא ממלאכתו, והוא עושה לו סיור מרשים ולשליחים שלו בכל המקומות הפנימיים ביותר, חז"ל אומרים אפילו קודש הקודשים. ישעיהו מוכיח אותו על זה, והתשובה של חזקיהו הייתה מפתיעה מאוד, אתם זוכרים? לא נורא, זה יגיע בימי הבן שלי. ככה חזקיהו ענה, ולמדנו את הדבר הזה, הסברנו את ה... כן, את הבשורה שחזקיהו מוצא בזה. באמת, הבן של חזקיהו, שאנחנו עכשיו בדיוק באמצע לימוד, לימוד תקופתו, שמנשה, שהיה רשע, והבן שלו שהיה אמון, שהיה רשע, והבן שלו שהיה יושיהו, שהיה צדיק גדול, אבל דווקא הוא יושיהו הצדיק הגדול שחוזר ומחזיר בתשובה, שקורא בתורה, שעושה פסח והכל נפלא, אף על פי כן הקדוש ברוך הוא לא סלח על חטאי מנשה, וכבר בפרק כף, כמו שאמרנו, חזקיהו התבשר על זה, כמו שחזקיהו התבשר, ירושלים לא תשרוד, ואחרי יושיהו, שהוא מפסיד במלחמה המפורסמת מול מלך מצרים, שהיא הלך, כן, הלך להתחבר לאשור, והורג אותו בבקעת מגידו, ביום הוא גדל למספד, כי מספד עד רימון בבקעת מגידון, ומצרים ממליכה כאן מלכים, ושאר המלכים לפעמים מורדים במצרים, לפעמים מורדים בבבל, ובהמשך בסוף מגיע נבוכדנצר, יהויקים מורד בו, ואז נבוכדנצר מחליף את המלכים, בסופו של דבר הם מורדים, והוא ממליך את מתניה בן דודו, והוא לא בן דודו של נבוכדנצר, כן? והוא קורא לו בשמו צדקיה, ובאמת צדקיה הוא העיר במצור בחודש העשירי. זה ככה הרקע התנכי, מי שרוצה לראות את התאריך הזה, את התאריך של עשרה בטבת, אז זה מופיע גם במלכים ב' בפרק א', כ"ה, סליחה, פסוק א', גם בירמיהו בפרק נון ד', בפרק נון ב' פסוק ד', וגם ביחזקאל בפרק כ"ד, פרק שלם, אנחנו ניגע בחלק מהמקורות האלה בהמשך. בכל אופן, אם אנחנו רוצים להבין את המשמעות של היום, אנחנו יודעים שכבר נשאלה השאלה המפורסמת אצל זכריה הנביא, אי אפשר... לא להיזכר בה. והיא בשנת 4 לדריווש המלך היה דבר אדוני זכריה ב-4 לחודש התשיעי בכסלו. אני קורא בזכריה פרק זין. שאלה מפורסמת שהיא נשאלה בעצם בשנת 4 לדריווש, בניין הבית השני שנגמר בשנת 6 לדריווש. אז אנחנו בתוך בניין בית המקדש השני, והשאלה היא האם צריך לצום על חורבן בית המקדש הראשון. כן, זו השאלה. ומה התירוץ?
לא.
מה?
לא.
זה לא כל כך, אתה חושב שזאת התשובה? לא, התשובה היא הרבה יותר מורכבת, אתה רוצה את התשובה, אז לא תכנתי לקרוא, אבל בוא נקרא, פרק ז' פסוק ד', ואי דבר אדוני צבאות אליי לאמור, אמור אל כל העם הארץ ולכהנים לאמור, כי צמתם וספות בחמישי ושביעי זה 70 שנה, הצום צמתוני, אני, וכי תאכלו וכי תשתו, הלא אתם האוכלים ואתם השותים, הלא את הדברים אשר קרא אדוני ביד הנביאים הראשונים, ביות ירושלים יושבת ושלווה, והרי הסביבותיה והנגב השפלה יושב. מה עונה? כן או לא? הוא עונה תשובה של רב. הוא לא אומר כן או לא, הוא גם לא אומר מחלוקת. הוא אומר, אתם יודעים, לצום? הרי מה זה צום בכלל? הרי מה זה צום? אבל אז הוא מתחיל לדבר איתם על מה זה צום. וכן. ולמד אותם מה זה צום. צום זה לא רק לא לאכול. איך הוא אומר להם בפסוק ט', כה אמר אדוני צבאות לאמור, משפט אמת שפוטו, וחסד ורחמים עשו איש את אחיו, ואלמנה ויתום וגר ועני אל תעשוקו, ורעת איש אחיו אל תחשבו בלבבכם. כן, זה המשמעות של צום.
אוקיי, אם הוא רוצה להיות רב, אז בוא נכון יהיה בן אדם ששואל, אז תחס כן?
הרי מה זה כן? בקיצור, אחרי זה, אחרי כל הנבואה הזאת, בסופו של דבר, אם אתה רוצה לראות את התשובה, אחרי הנאום הארוך, הוא כן עונה בפסוק י' ח' את התשובה. התשובה היא בפרק ח' פסוק י' ח'.
אין פסוק י' ח' בפרק
ח'. פרק ח' פסוק י' ח'. כן? ויהי דבר אדוני צבאות אליי לאמור, כה אמר אדוני צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום יאהבו. אחרי שפרק שלם הסברתי לכם מה המשמעות של צום ומה המשמעות של לא לצום, אנחנו לומדים שהתאריכים האלה הם יכולים להיות גם תאריכים שמחים, ולכן באמת הפסיקו לצום. בבית שני לא צמו את צום עשרה בטבת. דווקא זה מעניין, יש איזה מדרש שמתאר, הרמב״ם כותב שהמשיכו לצום את תשעה באב גם בבית שני, אבל דנו על זה פעם, שנה שעברה בתשעה, לפני תשעה, אני חושב דיברנו על זה, אני לא נאריך בזה עכשיו, אבל את צומות החורבן האחרים בוודאי לא צמו, ואת י"ז בתמוז בוודאי לא צמו, למה?
כי זה שלהם מוזר בטט
בתמוז. בדיוק, כי י"ז בתמוז זה הפקעת החומה של בית שני וזה עוד לא היה. בכל מקרה, אנחנו כן לומדים מהתשובה הזאת של זכריה, דבר מאוד עמוק, שהצום הרביעי, צום החמישי, מה שאלנו? אתה מבין איך קיבלת תשובה? פינסון, קיבלת תשובה הרבה יותר גדולה ממה שאלת. אתה שאלת אם להפסיק לצום, ומה אומר לך? לא, מה זה להפסיק לצום? חגיגות, חינגות. הרי היה אפשר לענות, לא צריך לצום, ומה הוא עונה?
תחגגו.
לסיסון ושמחה, מועדים טובים, המת שלו מאב.
החגיגות זה בגלל שאתה לא צריך לצום.
לא, להחזיק שנה, שנתיים. לאורך ימים זה לא מחזיק. באמת הימים האלה, פה אנחנו לומדים את העיקרון, שהימים האלה הם ימים שהם טעונים רוחנית בהרבה מאוד, או שזה צום גדול, או שזה ששון ושמחה, ולכן אנחנו רוצים להבין מה עניינם, ואנחנו מתפקדים בענייני דיומה בצום עשרה בטבת. אז אנחנו נתחיל דווקא, אמרנו, קישרנו את זה גם לתת בטבת, שזה עזרא הסופר, חז"ל אומרים. עזרא הסופר מת, ועזרא הסופר היה באמת אדם מיוחד. מנהיג היהודים בשיבת ציון, תחילת ימי בית שני, סופר, קריאת התורה, אבל מתו לנו הרבה צדיקים, מתו לנו הרבה נביאים, מתו לנו הרבה חכמים. על עזרא הסופר מתקנים תקנה לתקנה, אז אפשר לומר, טוב, זה תת טבת, זה סמוך, בוא נחבר את זה, מה אכפת לנו על הדרך לצום גם בשביל זה. וגם ככה אנחנו צמים.
אבל זה לא... שינת הגופן של התורה.
באמת חז"ל משווים אותו, משווים אותו למשה רבנו, אבל אין לו צום משה רבנו, נכון?
זה לידה, זה מתקזז.
החבר'ה קדישה עושים איזה אירוע, אבל זין באדר, אבל יש לנו הרבה אנשים שאתה יכול למצוא עליהם. זאת אומרת, יכול להיות שאם הייתי שואל אותך, בחר לי מישהו בהיסטוריה שאתה מסתכל שאתה רוצה, מגיע שנצום על ה... לא חושב שהיית בוחר עזרא.
כי אין מספיק מודעות למה שהוא עשה.
אוקיי, אז אולי בואו, אנחנו צריכים להיכנס למודעות של מה שהוא עשה. זה אדרבה, זה בדיוק מה שאנחנו עושים פה. אם אנחנו כן רוצים להתחיל להבין את הייחודיות של עזרא ותקופתו, אז תכף לדעת, כרונולוגית עזרא, כרונולוגית, יש לנו עוד אחריו, אבל זה סוף התנ"ך. בסדר? סוף התנ"ך, אז אולי פה חז"ל כיוונו שהם זיהו אותו כ... את עזרא זיהו כ...
חתימת תקופה.
לא, מי איזה דמות?
משה.
לא. את עזרא זיהו כ... לא יודעים? מלאכי. עזרא כי הוא מלאכי הנביא. למה? תראו, בספר מלאכי אין שום פרט עליו, על מלאכי הנביא, אנחנו לא יודעים כל כך מי הוא. והוא לא מוזכר בעוד ספרים, בניגוד לשאר נביאי התקופה כמו חגי וזכריה, שהם מוזכרים בספר עזרא, תחילת ספר עזרא כבר פוגשים אותם. לכן מנסים לשייך את מלאכי לאיזושהי דמות בולטת מההיסטוריה. בגמרא במגילה כתוב אפילו שזה אולי מרדכי היהודי, זה מלאכי, אחרי זה אומרים זרובבל זה אולי מלאכי, אבל הדעה המקובלת היא שזה עזרא. למה כל כך מתאים לייחס אותו לעזרא? פה צריך ללמוד ספר עזרא בשביל להבין את זה. יש לו שני דברים שהוא מתעסק בהם הרבה מאוד, גם עזרא וגם הנביא מלאכי. וזה אחד, וזה כבר כתוב בגמרא במגילה, זה נישואי התערובת, שהוא מאוד מאוד מתעסק בזה, והדבר השני זה ביקורת על שכבת הכהנים. על הכהנים הוא מבקר אותם בצורה מאוד 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 חזקה. נתחיל להסתכל על זה דווקא במלאכי, תראו במלאכי בפרק א', מי שהיה בזכריה זה קצת לדפדף. מלאכי א', פסוק ו. טוב, תראו כבר אפשר לגרום, אפילו בלי להבין פה את כל הפרק שעושה ככה בפשטות ההבדל בין עשיו ליעקב, תראו את המנגינה פה. בן יכבד אב ועבד אדוניו. ואם אבא אני אהיה כבודי, ואם אדוני מה אני אהיה מוראי, אמר אדוני צבאות, לכם הכהנים בוזה שמי, ואמרתם במי בזינו את שמך? עכשיו בוא תשמע במה הם בוזים. מגישים על מזבחי לחם מגואל, ואמרתם במגל הנוחה, באומריכם שולחן אדוני נבזהו, וכי תגישו ניבר לסבוח ואין רע, באמת? וכי תגישו פיסח וחולה אין רע? הקריבה עונה לפחתך, הרצחה או הישא פניך, אמר אדוני צבאות, נסה לתת את זה לפיך, הוא יקבל ממך את הדבר הזה. ואתה חלונה פני אל ויחננו, מידיכם הייתה זאת, הישא מכם פנים, אמר אדוני צבאות, מי גם בכם ויסגור דלתיים ולא תאירו מזבחי חינם, אין לי חפץ בכם, אמר אדוני צבאות, ומנחה לא יוצא מידיכם, כי ממזרח שמש עד מבואו, גדול שמי בגויים. כן, בכל העולם כולם יודעים מה זה האלוהים של היהודים. בכל מקום מוכתר מוגש לשמי ומנחה טהורה. כי גדול שמי בגויים, אמר אדוני צבאות. אבל דווקא אתם, הכהנים פה בארץ ישראל, אתם מחללים אותו באומרכם שלוחן אדוני מגואלו וניבו נבזה אוכלו. אנחנו רואים פה ביקורת קשה מאוד כלפי הכהנים שהם בוזי שמו. למה הכהנים עשו את זה? למה הם בזו את שמו? תראו בפרק ב'. ואתם אליכם המצווה הזאת הכהנים, אם לא תשמעו ואם לא תשימו הלב לתת כבוד לשמי, אמר אדוני צבאות, ושלחתי בכם את המהרה וארותי את ברכותיכם וגם ארותי כי אינכם שמים הלב, הנני גואר לכם את הזרע וזריתי פרש על פניכם, פרש חגיכם ונשא אתכם אליו, וידעתם כי שלחתי עליכם את המצווה הזאת להיות בריתי את לוי, אמר אדוני צבאות. מה זה בריתי את לוי? איזה ברית? יותר מכהונה, יש להם עוד תפקיד חשוב. בריתי הייתה איתו החיים והשלום, ואתנם לו מורה ויראני, ומפני שמי ניחתו. תורת אמת הייתה בפיו, והבלל נמצא בשפתיו. בשלום ובמישור הלך איתי, ורבים משיב מאבון, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך אדוני צבאות הוא, ואתם שרתם מן הדרך, שלטם רבים בתורה, שיחתם ברית הלוי, אמר אדוני צבאות. מה זה ברית הלוי? יורו משפטיך ליעקב. יש להם תפקיד גדול לכהנים, וזה ללמד תורה לעם ישראל. כי מלאך השם צבאות הוא, מכאן אומרת הגמרא במסכת מועד קטן דף י"ז, אם דומה רבך למלאך השם צבאות, יבקשו תורה מפיו, ואם לא, אל תלמד מן התורה. לא הלכו ללמוד תורה מהכהנים, והם לא עסקו בזה. הם לא עסקו בזה, ולכן הם התרחקו מתפקידם והגישו לחם הגואל, ועם ישראל לא רצה ללמוד מהם בגלל ההתנהגות שלהם. אז אפשר לתת כל מיני הסברים, להגיד טוב, באותה תקופה מי היה פה בארץ ישראל? עשרה יוחסין עלו מבבל. לא בדיוק הגרי, חררי, נתני, ממזרי, שטוקי, הסופי, זה מי שיש פה. אבל זה לא סיבה מספיק טובה, אנחנו רואים שדווקא העם אומר, נבזים ושפילים, אני לא יכול ללמוד מהם תורה. ותדעו לכם, זה כלל, גם היום, גם יהודי שרחוק מהמצוות, והוא דלת העם, הוא יודע להבחין, הוא מצפה שהמורה הרוחני שלו יהיה מישהו גדול, מישהו אמיתי, מישהו עם מידות. אפשר לראות את זה, יהודי קולט את זה. יהודי רואים, זה לא אמיתי, אם זה מנסים לחרטט אותי, אם זה מישהו חסר מידות ובא בכל מיני צעצועים, אז לא, זה לא, לאורך זמן זה לא מחזיק. רוצים לראות תורה גדולה, גם כשהעם הוא דלת העם. אז זה עיקר הדגש פשוט, כי אני לא לומדים תורה. אבל יש עוד בעיה, תראו בפסוק י'. רק נקרא את פסוק ת' כדי להשלים. וגם אני נתתי אתכם נבזים ושפילים לכל העם, כפי אשר אינכם שומרים את דרכי ונושאים פנים בתורה. נשיאת פנים בתורה זה דבר נורא. ופסוק י' זה כבר הבעיה הנוספת. הלא אב אחד לכולנו, הלא אל אחד ברענו. מדוע נבגד איש באחיו לחלל ברית אבותינו? בגדה יהודה ותועבה נעשתה בישראל ובירושלים, כי חילל יהודה קודש אדוני אשר אהב, ובעל בת אל נחר, יחרת אדוני לאיש אשר יעשה נער ועונה מעולי יעקב ומגיש מנחה לאדוני צבאות. זה דבר נורא, על מה הוא מדבר פה? אנשים לחיות. בגדה יהודה. זה שיש פה כמובן משל ונמשל ששניהם אמיתיים, גם בגידה של יהודה בקדוש ברוך הוא, וגם כביכול עזב את אשת נעוריו, וגם כיפשו אותו, עם ישראל פה לקח נשים נוכריות, הם הגיעו דלת העם, רואים כל מיני נשים מעמים אחרים, מתחילים להתערבב, בדיוק דרך אגב כמו שהעם המגלה רצה שיקרה, להרבה פה, לבטל זהויות לאומיות, וזה מה שקורה פה. והדבר הזה הוא דבר נורא והיום, ומה עזרא הכהן עושה עם הדברים האלה? אנחנו מכירים מה עזרא עשה, עוד לפני שנקרא בפנים. אנחנו לומדים בבא קמא עכשיו, נכון? הזכרנו באמת בשיעור אתמול במקרה גם כן, דיברנו על 10 תקנות של יהושע בן נון, ואמרנו דף אחד אחרי זה בבא קמא פ"ב, 10 תקנות של עזרא הסופר. קריאת התורה בשני וחמישי, קריאת התורה במנחה, סידר את הסדר של קריאות התורה את הפרשיות לימים מיוחדים, הוא יושיב בתי דינים בשני וחמישי, הוא תיקן תביעת בעלי קירים בשביל לפני תלמוד תורה. כל הדברים האלה, עזרא סופר, לא סתם הוא נקרא סופר, סופר זה פקיעות בתורה. ועוד דבר שהוא מתעסק בו, זה בדיוק הנושא של סילוק הנשים הנוכריות. זה עזרא הכהן ומלאכי, זה בדיוק אותו תיאור. אבל העם מתלונן פה על עוד דבר. נדלג, אנחנו צריכים קצת למהר. פסוק י' ז', בואו נראה על מה העם מתלונן פה. הוגעתם אדוני בדבריכם ואמרתם במה הוגענו? ואומרכם כל עושה רע טוב בעיני אדוני ובהם הוא חפץ, או היה אלוהי המשפט. עם ישראל שואל, איפה אלוהי המשפט? יש פה חוסר צדק. איך יכול להיות שאנחנו, גם אלה שכן עושים טוב, אנחנו רוצים לראות שהקדוש ברוך הוא יבוא לשפוט ולשלם לנו לשלם לנו מה שמגיע. זאת אומרת, היה פה איזה יראת שמיים, אבל קצת פקפקו במהלך הצודק, מהלך האלוהי הצודק. זה הרבה פעמים יש בעם ישראל. אנחנו מלאים ביראת שמיים, מאמינים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, אנחנו מערערים, זאת הדרך, זה צודק, קדוש ברוך הוא, ככה אתה עושה לנו? ואז מלאכי הנביא עושה דבר שאף אחד אחר לא מעז לעשות, וטוב, ניסוי. אתה רוצה לבחון את הקדוש ברוך הוא? אני אתן לך כלי שאתם יכולים לבחון אותו. עד היום אפשר לבחון את הקדוש ברוך הוא. על מה אני מדבר? מעשרות. בוא נקרא. הניסוי המיוחד, פרק ג', נדלק קצת לפסוק ח'. היקבע אדם אלוהים כי אתם קובעים אותי ואמרתם במה קבענוך המעשר והתרומה. כן, היקבע אדם, הכוונה היא שהאם אני, אתה יכול לקבוע מה יקרה. זאת אומרת, אתה תדע עכשיו מה יהיה, איך הקדוש ברוך הוא ידון אותך. תמיד התשובה היא לא, אתה לא יכול, הקדוש ברוך הוא אתה לא מביא את החשבונות. הוא אומר, כן, המעשר והתרומה.
יש גמרא בראש השנה,
אומרת, מה
שאומר,
כוון פלניה, מפרשים שם
שזה
לשון
גזל.
שאלת מה?
הלשון הזה של
כבה, לשון גזל. יפה. שאתה אומר שזה לשון גזל, כביכול אנחנו... באמת, יש פרשנים שאומרים פה שמשון רמאות כזאת, ואז זה מתחבר באמת לגזל, כאילו אתם מרמים את עצמכם. העקבע, נכון, התרגום אומר היחמוס. מעניין, זה בדיוק קשור למה שאתה אומר. בכל מקרה, בוא נראה את הניסוי. פסוק ט' במהרה אתם נערים, ואותי אתם קובעים, הגוי כולו. הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, ויהי טרף בביתי. ובחנו נינה בזאת, אמר אדוני צבאות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריגותי לכם ברכה עד בלי די, וגרתי לכם בה... אוכל. יש כאלה שקוראים באוכל, כן? גרתי לכם באוכל, זה בדיוק מובן הפוך. גרתי לכם באוכל זה שלא יהיה לכם אוכל, וגרתי לכם באוכל זה בכל המשחיתים שבאים לאכול את האוכל, והוא גורר בהם כדי שיהיה לכם אוכל. גרתי לכם באוכל, כן? ולא ישחית לכם את פרי האדמה, ולא תשקל לכם הגפן בשדה, אמר אדוני צבאות, וישרו אתכם כל גויים, כי תהיו אתם ארץ חפץ, אמר אדוני צבאות. נפלא, הניסוי היה, אם אתם תביאו את כל המעשר, יהיה גמול. עשו את הניסוי, נו, הניסוי עבד? עבד או לא עבד? לא עבד. את זה לא מספרים לנו, רק כשמדברים איתכם לתת מעשר כספים, בחנו עניין בזאת, מעשר, בתרומה. בוא תקרא, תראה, כתוב לא עבד. אתם לא מאמינים לי, בוא נקרא. אז בוא נראה. חזקו עליי דבריכם, אמר אדוני, ואמרתם, מה נדברנו עליך? אמרתם, שב עבד אלוהים, מה בצע כי שמרנו משמרתו? כי הלכנו כדור ענית מפני אדוני צבאות. זה לא עזרנו בכלל, שמרנו את המצוות, נתנו את התרומות, אבל מה זה משנה? כן? ועתה אנחנו מאשרים זדים, גם נבנו עושר אישה, גם בחנונו לאים וימלטו. כן, אנשים בחנו, עשו מה שצריך, כן? ובסוף וימלטו, כן? זה, אומרים, אנחנו, זה לא יכול להיות. בסוף אנחנו לא קיבלנו מה שמגיע לנו. בוא נמשיך. טוב, למה באמת זה לא עבד, אתם יודעים? כי לא כולם עשו את זה. זה באמת, הניסוי לא עבד, לא בגלל סטיית תקן, אלא בגלל שבאמת הרבה לא נתנו. הרבה לא נתנו. ולכן הדבר הזה לא עבד. אז מי שנתן, מה איתו? זה בדיוק מה שעכשיו אומרים. עכשיו, לכאורה, מה אנחנו נגיד לו? מה אנחנו נענה לו? נענה לו, טוב, אתה לא נתת, אבל שמע, הדור לא ראוי, אבל בעולם הבא, וואי, מחכה לך ברכה. זה מה שנענה לו היום. אבל פה זה לא יכול לעבוד, נכון? פה זה לא יכול לעבוד. אז תראו מה מלאכי עונה. והיו לי, אמר אדוני צבאות, ליום אשר אני עושה סגולה, וחמלתי עליהם כאשר יחמול לי של בנו העובד אותו, ושפטם וראיתם בן צדיק לרשע, בן עובד אלוהים לאשר לעבודו. אתם תראו בעיניים. עכשיו אתם תראו את ההבדל בגורל, לא תדע לבוא בעולם הבא, תראו את ההבדל. אתם תראו שיהיה חשבון בדבר הזה. יהיה יום של, של, של חשבון, אנחנו נסגור חשבון עם כולם. אל תדאגו. בסדר? נעצור פה. פה בעצם נגמר התנך, סתם שתבינו. פה נגמר התנך, ובמילים האלה, והקדוש ברוך הוא אומר, יהיה זמן שבו יהיה, אנחנו נראה את התשובה, בעיניים אתם תראו, אתם תראו את ההבדל בין צדיק לרשע.
הרב, אז מה יש בהמשך אם נגמר התנך? כאילו, זה הברית החדשה פה?
טוב, אבל זה שיעור של רב אחר, לא יציב שיעור.
אתה רוצה אותו
אל הפועל. בסדר. אז ככה. באמת, אנחנו נחזור רגע לטענה. היה אלוהי המשפט. זה טענה. מה התשובה? איפה אלוהי המשפט? אז פה הוא אומר פה, תדע לך, עכשיו פה מסתיים התנך, הולך להיות בקרוב איזשהו יום של משפט, שאתה תראה את המשפט, אנחנו נראה את המשפט בעיניים. זה יהיה יום לא פשוט, יהיה מאוד מאוד חם ביום הזה, ולא בגלל שזה באוגוסט, אלא יהיה יום חם בגלל, תראו פסוק יוטט. כי הנה היום בא בוער כתנור, והיו כל הזדים וכל עושה רשעה קש, וליאת אותם היום הבא. אמר אדוני צבאות, אשר לא יעזוב להם שורש וענף, וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה, ומרפא בכנפיה, ויצתם ופשתם כעגלי מרבק, ועשותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם, ביום אשר אני עושה, אמר אדוני צבאות, זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל, חוקים ומשפטים. אנחנו תכף תראו, יהיה איזה יום כזה, יום השם גדול שבו יהיה משפט. אבל מה זה היום השם הזה? לפני שנסביר מה זה היום השם הזה, אני רוצה שאנחנו קצת נחזור רגע, כי קצת יצאנו מעשרה בטבת. נחזור רגע לעשרה בטבת, יחזקאל. יחזקאל כ"ד, תפתחו. יחזקאל כ"ד, נבדקתם כבר? א', יחזקאל כ"ד זה אחד המקומות שמפורש לנו פה הנבואה, התחלת המצור על ירושלים, ולמעשה רואים פה שתי נבואות בחצי הפרק הזה שהן חותמות את כל סדרת התוכחות של יחזקאל, שחלק מהם אנחנו כבר עיינו בהם קצת כשלמדנו את חורבן ישראל, שיחזקאל אומר לפני חורבן הבית, והן מציגות את האירוע הזה כדבר שהולך לקרות. בשלב הזה הם עוד לא יודעים שהולך לחרב הבית. יחזקאל מתנבא עליהם בשרה בטבת על משהו שקורה עכשיו. בוא נקרא את שני הפסוקים הראשונים. ויהי דבר ה' אליי בשנה התשיעית בחודש העשירי בעשור לחודש לאמור. בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה. שמח מלך בבל אל ירושלים בעצם היום הזה. מהריבוי פה של בעצם היום הזה, יש דבר מעניין מאוד שלמדו, שצום עשרה בטבת אפילו חל בשבת. שמים אותו.
בשבת.
הדבר הזה כתוב באבודרה, מביא אותו הבית יוסף, והבית יוסף אומר, לא ידעתי מניין לו, אבל הוא לומד את זה בעצם היום הזה, ולכן אם עשרה בטבת יקרה שהוא יחול בשבת, אנחנו נצום אותו. מזל שזה לא קורה, רק מצד החשבון, כדי זה לא יקרה. אבל בשישי זה קורה, בשישי זה קורה פעם בכמה זמן.
זה קרה לא
נראה לי לא מזמן. לדעתי עברו איזה 7 שנים, לדעתי בשלג הגדול זה היה, פעם אחרונה, בשלג הגדול זה היה, ו... אתם לא יודעים מה זה שלג הגדול?
שלג הגדול 5 שנים.
5 שנים? אז 5 שנים, משהו כזה.
וגם בדף יומי הסיפור על הלל,
בכלל. כן, היה שם כמה דברים שהצטרפו, כן. אז כשלמדנו בדף יומי באותו יום את הסיפור על הלל, שיושב על הרועה, אנחנו ישבנו בבית כנסת בלי חשמל, לאור הנרות ושלג מוקף מזה, ממש... באמת אז זה עשרה בטבת היום שישי, וכולם נכנסו לשבת, והייתי צריך להסביר לאנשים איך משאירים פלטה, בלי חשמל, על הגז. בסדר, היינו במצור, לא יכולנו לצאת מהיישוב. ממש מתאים, עשרה בטבת להיות במצור. אז בכל אופן, אנחנו רואים פה שבעצם היום הזה יש פה איזו הדגשה כזאת. מה מיוחד בתאריך הזה? בוא נקרא עוד כמה פסוקים. פסוק ג', אתם איתי? פסוק ג', ומשול אל בית המרי משל ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, שפוט אסיר שפוט וגם יצוק בו מים, אסוף נתחיה אליה, כל נתח טוב ירח וחטף, מבחר עצמים מלא. טוב, לקרוא את זה בצום זה קצת... מבחר רצון לקוח וגם דור העצמים תחתיה. דור, מה זה דור? דור זה להדליק את המדורה. דור העצמים תחתיה, רתח רתחיה, גם בשלו עצמיה בתוכה. מי שזה ככה, קצת קשה לו בצום לקרוא את התיאורים המלבבים האלה, הקולינריים מהמטבח הבשרי, השידע שהנמשל פה, זה לא באמת החלקי הבשר האלה, זה היהודים עצמם שבתוך ירושלים, והסיר זה ירושלים עצמה, החומה, בסדר? ולהדליק את האש, זה המצב בתוך ירושלים. במילים אחרות, בירושלים במצור הם התבשלו במיץ של עצמם. זה מה שקרה בירושלים במצור. וזה מה שקרה שם. והמשל הזה מופיע בכמה מקומות. אי אפשר לצאת החוצה. בפנים, מחלות, רעב, כל מי שיוצא כמובן הורגים אותו. ויחזקאל אומר את כל הדברים האלה בעקבות נביא אחר. שכחתי להביא... טוב, שפה תנ"ך. ספר ירמיהו, פרק א', תשאירו את האצבע ביחזקאל. ספר ירמיהו פרק א', מכירים את זה, נכון? אתם מכירים את נבואת ההקדשה, אבל בפסוק י' ג', מזכיר לכם נבואה אחרת, הנבואה עם הסיר של יחזקאל? סיר נבוח, בוא נקרא, י' ג', פרק א', פסוק י' ג', ויהי דבר ה' אליי שנית לאמור, מה אתה רואה? ואומר, סיר נבוח, אנוכי רואה אופניו בפני צפונה, ויאמר ה' אליי, מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ. תקשיבו טוב למה שכתוב פה, מה?
גם
היום
מצפון
תיפתח הרעה. גם היום מצפון, טוב. כי הנני קורא לכל משפחות ממלכות צפון הנאום אדוני, ובאו ונתנו כיסו פתח שערי ירושלים ועל כל חומותיה סביב, על כל ערי יהודה. ודיברתי משפטי אותם על כל רעתם אשר עזבוני, ויקטרו לעולים אחרים וישתחוו למעשה ידיהם. טוב, התיאור פה הוא תיאור של דומה מאוד, של ירושלים נמצאת במצור, בסיר המפעפע, ואבל הם כלפי צפון, מלכי הצפון באים, ומה הם עושים? מה הם עושים מלכי הצפון? שמתם לב? ובאו ונתנו איש כיסו פתח שערי ירושלים. מה זה לשים, מה זה איש כיסו? מה זה אומר? למה אתה, מה זה הכיסא? מה, יותר מזה, יותר מזה.
זה סימן לשלטון.
לשלטון. רק הכיסא יגדל ממאה כזה, אוקיי? זה סימן לשלטון. מה המשמעות לזה שמלכי הצפון באים סימן לשלטון על ירושלים מצפון? מה המשמעות של הדבר הזה? תראו, בלי להאריך הרבה, מוכר מאוד היסוד שבמערל, שבהרבה מקומות של לוח השנה העברי שלנו, הוא כמו השנה עצמה. הוא כמו השנה עצמה, כמו שבשנה ישנו קיץ, ישנו חורף, וישנו יום וישנו לילה. גם השנה היא יום ולילה אחד ארוך. אנחנו יודעים שהזריחה מתי? הזריחה... ניסן, נכון. אבל מתי עלות השחר? למנצח על הילד השחר. פורים, חודש לפני. רגע לפני הזריחה הגדולה, מגיע למנצח על הילד השחר. נו, לפי זה, גם אם יש אדר ראשון וגם אם אין אדר ראשון, תבט, אתם מבינים שזה, אם כסלו תבט זה ממש לילה, נכון? אז אפילו יותר, זה ממש אמצע הלילה, ממש חצות הלילה, בתבט, לפני כן אנחנו הולכים ככה לקראת ערב בחגים, בתקופת החגים של ראש שנה עד יום כיפור, אחרי זה סוכות, אנחנו עוד שמחים, אבל כבר מתפללים על הגשם, כי מתחילים להתכנס פנימה, בסוף בשמיני עצרת מתחילים להיכנס לקראת החורף, יש לי התכנסות, סעודה שלנו לבד עם הקדוש ברוך הוא, ואז יורד הלילה. יורד הלילה, ואנחנו הולך ומחשיך, הימים מתקצרים, ואנחנו מגיעים לאמצע הלילה בטבת. טבת זה ממש תחילת טבת, זה חנוכה כזה, זה חצות הלילה. לכן חנוכה אנחנו, בגלל שבחושך הגדול, הדבר היחיד שיכול להאיר את החושך, זה התורה. לכן בחנוכה זה חג שעניינו להוסיף אור, וחנוכה זה חג שעניינו להוסיף תורה בעולם. שם אנחנו, כל היסוד של תורה שבעל פה בחנוכה, כמו שדיברנו ולמדנו פסקאות מרב צדוק, וראינו בשפת אמת, וכן הלאה.
אבל מכאן שמדליקים לראות חנוכה סמוך לחצות, ולא ל...
לא, נכון, נכון. ברגע שמתחיל להחשיך את המדליק. להפך, יש קצת של פרסום מנה של הדבר הזה. עכשיו, באמת, חצות הלילה זה זמן שבו מתגלה עוד דבר מאוד מאוד חשוב. דווקא בזמן לחצות, אנחנו רואים לאורך התנך שמתגלה המלכות. הקדוש ברוך הוא במתי במצרים הוא בא, אני בא בתוך מצרים, בא חצות הלילה, כך חצות הלילה. זמן שמתגלה המלכות. דוד המלך מתי הוא מתעורר? חצות לילה לך אקום. המלכות מתעוררת עלייך יזרח השם. בא בתוך המלכות מתחילה בחצות הלילה. אנחנו רואים גם יחזקאל, אם היינו קודם ביחזקאל, אז מי שיש לו עדיין יכול לדפדף ביחזקאל קצת אחורה, בפרק א', יחזקאל רואה מראות ענקיים. נכון? יחזקאל א' זה כמובן המעשה מרכבה. ותשימו לב, יש לנו, לא מתואר, כמו שמתואר פה הלילה, מתואר פה גם מאיזה כיוון זה מגיע. והיא ב-30 שנה ברביעי, ב-5 לחודש, ואני בתוך הגולה על נער כבר, נפתחו השמיים והירי מרות אלוהים. ב-5 לחודש היא השנה החמישית לגלות המלך יויכין. היו היה דבר אדוני לחזקאל בן בוזי הכהן בארץ כסדים על נער כבר, ותהיה עליו שם יד אדוני. וערה, והנה רוח שערה באה מן הצפון, ענן גדול ואש מתלקחת, ונוגה לו סביב, ומתוכה כן החשמל, מתוך האש. באה מצפון, המרכבה, דיברנו כבר מה זה המרכבה בשיעורי תנך, המרכבה היא התגלות מלכות השם שמופיעה ומאיפה מגיעה מהצפון. כי המלכות מתגלה מהצפון. אבל הצפון מביאה מלכות ויכולה להביא גם חורבן של מלכות. או במילים אחרות יכולה להביא מלכות אחרת. יש סיר נפוח, הרוח נופחת בו, לכן הוא סיר נפוח. סיר נפוח, אנשים מדמיינים סיר שמן. לא, סיר נפוח זה לא סיר שמן, סיר נפוח זה נראה שנופחים לתוכו, כמו נפח שמנפח לתוכו והכל מבעבע, זה המשמעות של סיר נפוח. והאש נופחת בו, הוא פניו מפני צפון, הרוח מגיעה מצפון, כי כל המלאכים באים מצפון, כי המלאכות מתעוררת מצפון, לצור על ירושלים, לערער על מלכות השם. זוכרים את רב שקה שמגיע מצפון, ומה הוא אומר להם? איה אלוהי חמת, איה השם, שהוא מנסה ככה לערער על מלכות השם שם. מה יכול להיות, מה יכול לצאת, מה יכול, כן בכל זאת קצת, מה יכול להגן עלינו בתקופה כזאת? אז נחזור לירמיהו בפרק א', הדבר היחיד שחוצץ, תראו בפרק א' פסוק י' ז', ואתה תאזור מותניך וקנת ודיברת אליהם את כל אשר אנוכי הצווקה, אל תחת מפניהם פנח חיתך לפניהם. ואני הנה נתתיך היום לעיר מבצר, לעמוד ברזל, לחומות נחושת על כל הארץ, למלכי יהודה לשריה, לכהניה, לעם הארץ, ונלחמו אליך ולא יוכלו לך, כי איתך אני נאום אדוני להציליך. אנחנו רואים שיש פה חומות הנחושת, התפנות האלה של הסיר, זה הדבר היחיד שיכול להגן. על מה קורה לתפנות האלה עכשיו? תחזרו לכ"ד. כ"ד ביחזקאל כמובן, אנחנו חוזרים למצור בפסוק י'. פרק כ"ד, פסוק י'. מה? מישהו רוצה לקרוא? בסדר, הנה, כבר מצאתי עד שאתם קוראים בעצמכם. הרבה העצים, מדלק האש, התם הבשר, והרקח המרקחה, והעצמות יחרו, והמידיה על גחלי הריקה, למען תחם וחרה נחושתה, ונתחה בתוכה תומתה, תיתום חלעתה, תאנים הלעת ולא תצא, מה? תאונים, סליחה, תאונים הלעת ולא תצא ממנה, רבת חלעתה, באש חלעתה, וכולי, בקיצור, אנחנו רואים שכל הדברים האלה, המצור, במקום ליום של גילוי מלכות השם, יום של מצפון תיפתח הרעה. תראו, אם נגיע למהות של היום הזה, העשירי בעשירי, זה המלכות שבו מלכות. וזה יום של גילוי מלכות. המלכות הזאת היא באה מהצפון. הצפון זה דבר שהוא מוצפן, דבר שהוא צופן, דבר שהוא מוסתר. זה יום גדול שצריך להתכונן אליו. כי באה משם, בהפתעה, בחצות הלילה, מגיעה משם מלכות. והמלכות הזאת תהיה מלכות שיכולה לבוא ולשים את הכיסא על ירושלים, או יכולה לבוא לשמוע תורה מירושלים. עזרא מנסה להכין את העם ליום המשפט. המשפט זה המלכות. אנחנו אומרים בראש השנה זה יום ההמלכה ויום המשפט. נכון? המלך המשפט. מלך במשפט יעמיד ארץ. נכון? ראש השנה אמרנו זה יום המלוכה. ולכן, שמתברר שבתשעה בטבת, עזרא הסופר נפטר, עזרא הסופר זה אותו מלאך שאמור לבוא ולמסור את התורה, כמו שראינו שהוא הוכיח את הכהנים איזה שהפסיקו ללמד תורה, אנחנו מבינים שלמחורת תשעה בטבת כבר לא יהיה יום של מלאכת השם, זה יהיה יום של חורבן וביטול מלכות השם. ויום לפני כן כבר הדבר הזה מתברר על ידי תרגום התורה ליוונית. כי מה שאמור לעורר את הגויים, את מלכי הצפון לבוא לפה לירושלים, זה לקבל את התורה, אבל התורה האמיתית. אבל כשמתה התורה כביכול בתרגום התורה ליוונית בחטא בטבת, אז מבינים שמשהו פה לא עובד. הרי הם היו צריכים לבוא לקבל את התורה. אתם יודעים שהמבול נגמר, אתם יודעים באיזה תאריך? אתם לא חוגגים את סיום המבול? המבול נגמר בדיוק בתאריך, לא נעשה לכם את החשבון, כבזיין בחשבן. כבזיין בחשבן, יום שנגמר המבול, 40 יום אחר כך צריך להיות מתן תורה של העולם, של בני נוח. 40 יום אחר כך מה יוצא? אני אעזור לכם. 40 יום אחר כך כבזיין בחשבן זה חטא בטבת. זה יום שבו, כמו שעם ישראל ב-40 יום, עד שהוא קיבל את התורה השלמה, הגויים היו צריכים לקבל מתן התורה הלאומי, היה צריך להיות הבינלאומי, היה צריך להיות בחטא בטבת. אבל זה יום שבו תרגמו אותה ליוונית, בעצם הרסו אותה. במקום שלושת ימי הגבלה, יש לנו שלושה ימים של חושך גמור. ויש פה יום שהוא בוער כתנור, כי הייתה בו יכולת גדולה להכין משהו, אבל היום הזה הוא רק אש. אז הם באים לירושלים, אבל לא למטרה הנכונה. הם באים, במקום לקבל את התורה, לבטל את ירושלים, לצור עליה. אבל זה יתוקן לעתיד לבוא. איך אני יודע שזה יתוקן לעתיד לבוא? אנחנו נסיים בנבואה בישעיה. דלגו איתי לישעיהו. ישעיהו, בהתחלה מאוד מאוד קשה, נכון? פרק א' א'. חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיה, יותם, אחזי, חזקיהו ומלכי יהודה. כל התיאור של הפטרת חזון מאוד מאוד קשה, נכון? וביקורת קשה על כל ההתנהגות. אבל תיאור בדיוק מקביל יש לנו בפרק ב', אבל תראו מה מתואר, חבל שאנחנו לא מספיק רואים את הדבר הזה, תיאור בדיוק מקביל, בפסוק, הרי פה כך מתחיל, ספר ישעיהו יש לו שתי פתיחות, יש את הפתיחה של פרק א', שהיא כנראה מאוחרת יותר, אמרנו שפרק ו' כנראה קדם, אבל תיאור בדיוק מקביל לפתיחה של ישעיהו, זה הפתיחה בפרק ב', הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ אל יהודה וירושלים, והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית אדוני בראש הערים ונישא מגבעות, ונערו אליו כל הגויים. למה הם נערו? הלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר אדוני, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים, ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, וחיטטו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישגו אל גוי חרב, לא ילמדו למלחמה. תמיד לוקחים את זה כפסוק שלא יהיה מלחמה, אבל למה לא יהיה מלחמה? כי הם ילמדו למה אין מלחמה, הם ילמדו למה לא ללחם בישראל. מה איך הם ילמדו? כי הם יבואו לירושלים, בשביל מה? שיורנו מדרכיו, לכו ונעלה להרבית השם, לעבוד שם, ללמוד, כי מציון תצא תורה. זה המשמעות של אחרי זה יבואו לחיטטו חרבותם. זה המשמעות של של היום הזה. והיום הזה שאנחנו מדברים על יום משפט, השם הגדול, זה בדיוק הנקודה הזאת. זה מה שירמיהו בעצם מתאר, תיקון לפרק א' הקשה. בירמיהו, כן, אנחנו רואים בפרק, אמרתי ישעיהו אחרון, אבל חייבים בירמיהו איזה משהו, בירמיהו בפרק ג', תראו איתי בפרק ג', פסוק י' א', פסוק י' א', ויאמר אדוני אליי צדקה נפשם משובה ישראל מבוגדה יהודה, הלוך וקראת את הדברים האלה צפונה, רואים איפה? צפונה לקרוא, למה? כלפי המלכות, ואמרת שוב המשובה ישראל נאום אדוני, לא אפיל פניי בכם כי חסיד אני נאום אדוני, לא אתור לעולם, אך דעי אבונך כי באדוני אלוהיך פשט, ותפזרי את דרכייך לזרים תחת כל עץ רענן, ובקולי לשמעתם נאום אדוני, שוב ובנים שובבים נאום אדוני, כי אנוכי בעלתי בכם ולקחתי אתכם אחד מעיר ושניים ממשפחה והבאתי אתכם ציון. תראו איזה יופי, יהיה חזרה של עם ישראל לירושלים אחרי שאתם כבר בגדתם בי עם נשים נוכריות ועזבתם את התורה. תראו מה יקרה, הנבואות נחמה שבירמיה יש בהם משהו הרבה יותר חזק מנבואות הנחמה שבישעיהו. ונתתי לכם רואים כליבי וראו אתכם דעה והשכל, והיה כי תרבו ופריתם בארץ בימים ההם נאום אדוני, לא יאמרו עוד ארון ברית אדוני ולא יעלה הלב ולא יזכרו בו ולא יפקודו ולא יעשה עוד. תראו מה יקרה אחר כך שאתם תחזרו לירושלים, תעזבו נשים נוכריות, תעזבו את העבודה זרה. מה יקרה? בעת ההיא קריאו לירושלים כיסא אדוני ונקבו אליה כל הגויים לשם אדוני לירושלים, ולא ילכו עוד אחרי שרירות ליבם הרע. והפרשייה הבאה כבר, תראו אותה רק עוד פסוק אחד, בימים ההם הילכו בית יהודה אל בית ישראל ויבואו יחדם מארץ צפון על הארץ אשר הנחלתי את אבותיכם. תורים במפורש, יבואו כל הדברים, שובו בנים שאוהבים, הרפא משובותיכם. איזה נבואות נפלאות שיבואו פה, יבואו כל הגויים בשביל ללמוד את התורה מעם ישראל. אנחנו רואים שהיום הזה, אם אנחנו נסכם, היום הזה באמת הוא יום של מלכות. אם אנחנו רוצים מה לכוון ביום הזה, אז גם יום השואה, גם יום הקדיש הכללי, יש פה איזשהו ביטול של מלכות ישראל בצורה הכי, הכי טוטלית. והיום שאנחנו יכולים לבוא בארץ ישראל להגיד קדיש על כל הנפטרים שלא לא נודע יום פטירתם, יש פה במידה מסוימת שיבה של מלכות ישראל. היכולת שלנו לעמוד פה בארץ ישראל ולגלות את גילוי השכינה, את מלכות השם, כלפי הגויים גם כן, כלפי הגויים. אין צריך לומר כלפי הדתות. אתם זוכרים שקום המדינה הוא סתירת הלכי הגדולה לנצרות עצמה. ואנחנו רואים איך בימים שלנו, ירושלים הופכת וחוזרת מלכות ישראל. זה ישמע לכם כזה, דברים שנשמעים לכם חדשותיים ועכשוויים, במבט של היסטוריה יהיו דברים גדולים, אבל זה ששגרירויות חוזרות לירושלים, חוזרות, ניתנות בירושלים. כן, אם זה מההכרה של ארצות הברית, ואחרי זה גואטמלה, ואחרי זה, לא גואטמלה חזרו בהם, אלא פרגוואי הם במידה מסוימת חזרו בהם, ועכשיו אוסטרליה מדברת, וכן, מדברים פה, מכירים במערב, מכירים במזרח, הדברים קורים וזזים. אל תזלזלו בדברים שנראים לכם פוליטיקה קטנה, כי פוליטיקה קטנה זה בסופו של דבר חלק, בורג קטן, ממהלכים אלוקיים גדולים. ואנחנו רואים שביום הזה התחיל המצור, אבל ביום הזה לא סתם מתבטל, אלא יחזור ליום של מועדים טובים. ועכשיו למדנו המשמעות של הששון ושמחה, ביום הזה יהיה משמעות של הששון ושמחה, של חזרת מלכות השם, שנזכה לראות את הדברים האלה במהרה בימינו. אמן.